השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הסבתא מנוחה בת דוד עליה שלום, שזכתה והעמידה משפחה ענפה יהודית וערכית. נודה לכם ותלמדו לעילוי נשמתה. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יהיה לעוד שיעור להעביר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר גמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קה במסכת זבחים. נתחיל באמצע העמוד הקודם ונסיים בדף הבא בסיום הפרק. השיעור היום יהיה ארוך מאוד מהרגיל, 39 דקות, אבל אל דאגה, זה שיעור פשוט וכיף. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בחטאות הפנימיות, שרק נזכיר שבניגוד לחטאות רגילות, אז כאן קודם כל את הדם לא זורקים למזבח שבחוץ, בעזרה, אלא בתוך ההיכל, וגם כאן בניגוד לחטאות רגילות ששם הכהנים אוכלים את שער הבשר, בחטאות הפנימיות אז שורפים את כל שער הבשר מחוץ למחנה, לכן זה נקרא חטאות הנשרפות או חטאות הפנימיות, כי זורקים את הדם בפנים ולא בחוץ. ונזכיר שני דברים שראינו לזה אתמול. א', שהכהנים שהוציאו את החטאות האלו בשביל לשרוף אותם בחוץ, אז לפי תנא קמא, ברגע שהם יצאו מהעזרה, אז הם נטמאו, והמשנה הדגישה שצריך שגם הבהמה עצמה תצא, וגם האנשים שמחזיקים אותה יצאו. ולכן אם יש כמה אנשים שמחזיקים אותה וחלק יצאו וחלק לא, אז רק אלו שיצאו נטמאו, ואלה שעוד לא יצאו עדיין לא נטמאו. זה דבר אחד. דבר שני, אם לפני שספיקו לשרוף אותם, הבהמה נפסלה, עוד מעט נראה איך, אז כבר לא שורפים אותם בחוץ, בבית הדשן שמחוץ לירושלים, אלא שורפים או בעזרה או בהר הבית, תלוי מתי זה קרה, את זה ראינו אתמול. עד כאן תזכורת ממה שראינו אתמול. עכשיו בואו ניכנס לנושאים של היום, והיום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. אז החלק הראשון, כאמור אמרנו שאם לפני שספיקו לשרוף אותה חטאת, הבמה איכשהו נפסלה, אז כבר לא שורפים אותם בחוץ, אלא או בהר הבית או בעזרה, אז ממילא עכשיו אנחנו רוצה לדעת מה זה אומר שהבמה נפסלה, איך היא נפסלה. אז נקדים את המאוחר ונאמר שאם היא נטמאה, זה ודאי נחשב שהיא נפסלה, ולא שורפים אותה בחוץ, אלא מחזירים אותה להר הבית או לעזרה, כמו שאמרנו, זה לא שאלה, טומאה ודאי פוסלת. השאלה שלנו זה לגבי שני דברים אחרים, האם גם הם פוסלים, וזה לינה או יציאה לפני הזריקה. אז בואו נראה אחד אחד. אז השאלה הראשונה, באי רבי ירמיה, האם לינה פוסלת? עכשיו נקדים שאנחנו יודעים שבכל הדברים האחרים שצריך לזרוק על המזבח או לאכול, לינה פוסלת. כלומר, אם ישירו את הדם מעבר ליום שבו אמורים לזרוק, או אם לא אכלו את הבשר ביום ובלילה, או אם לא הקטירו את האימורים ביום ובלילה, זה נקרא לינה, שזה עבר את הזמן שלו, וזה ודאי פוסל. השאלה היא, האם גם בחטאות הנשרפות, אם לא שרפו אותם בזמן, כלומר ביום השחיטה ובלילה, אז זה פוסל, וזהו. כבר לא שורפים בחוץ, אלא צריך להחזיר להר הבית. זאת השאלה הראשונה, ולגבי זה נראה שלוש ראיות. ראיה אחת של הבעיה היא שזה לא פוסל, ואז שתי ראיות שזה כן פוסל, אבל את כל הראיות אנחנו נדחה, ובעצם נשאר בלי תשובה. אז הראיה הראשונה זה מברייתא שבאמת מדברת די על הנושא שלנו, של לינה בבשר של חטאות הנשרפות, רק שהיא לא מדברת על האם הוא עשה לינה בפועל, שזה הנושא שלנו, אלא אם הוא חשב לעשות לינה. כלומר, בעצם חשב מחשבת פיגול, לשרוף אותם אחרי הזמן, ואומרת הברייתא שלפי כולם אין דבר כזה. מחשבת לינה בחטאות הנשרפות לא פוסלת. עכשיו, הגמרא מניחה שהמחשבה הלינה ולינה בפועל זה שני דברים שהולכים ביחד, וממילא אם מחשבה הלינה לא פוסלת, זה בעצם מראה שגם לינה בפועל לא פוסלת. אז הנה יש לנו תשובה, לינה בחטאות הנשרפות לא פוסלת. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? אולי צריך לחלק שמחשבה הלינה לא פוסלת, אבל לינה בפועל אולי היא כן פוסלת, ולכן הראיה הראשונה נדחתה. הראיה השנייה זה ראיה שזה דווקא כן פוסל, וזה ממשנה במסכת מעילה, שהמשנה אומרת שאחרי ששחטו את החטאות הנשרפות, אז אני מצטט, הוכשרו להיפסל בלינה. כלומר, מעכשיו אחרי השחיטה יכול להיות כאן פסול לינה אם לא יעשו כאן משהו בזמן. עכשיו, לגבי מה זה נאמר, אז לכאורה מזה שהמשנה לא חילקה, אז זה נאמר על הכל, גם על האימורים וגם על הבשר. אז הנה ראיה שגם בבשר של החטאות הנשרפות יש פסול לינה. זאת הראיה השנייה שיש, אבל דוחה הגמרא, לא. אולי הכוונה רק לאימורים ולא לבשר. אמנם המשך המשנה היא כן עוסקת בבשר לגבי ששייך בבשר מעילה, אבל זה לא אומר. יכול להיות ששם היא דיברה על הבשר, אבל לגבי לינה אולי היא לא דיברה על הבשר. ואין מכאן ראיה שיש בבשר פסול לינה. זה לגבי הראיה השנייה, ניסינו להוכיח שיש, אבל דחינו. הראיה השלישית זה עוד ניסיון להוכיח שיש פסול לינה, וזה מתני לוי, כלומר ברייתא של לוי, שראינו אותה גם אתמול, ונזכיר שאתמול ראינו שאם החטאות הנשרפות נפסלו לפני ששרפו אותם, אז כבר לא שורפים אותם בחוץ, אלא מחזירים אותם לירושלים, אבל לגבי לאיפה מחזירים אותם להישרף, אז הברייתא אמרה שזה תלוי באיזה שלב הם נפסלו. אם הם נפסלו לפני שהם יצאו מהעזרה, אז מחזירים אותם לתוך העזרה ושם שורפים אותם, אם הם נפסלו אחרי שהם כבר יצאו מהעזרה, אז מחזירים אותם להר הבית ושם שורפים. זה מה שכתוב בברייתא, עד כאן לא חידשנו כלום, אמרנו זה אתמול, ואמרנו זה שוב בהקדמה לשיעור. מה שכאן הגמרא מוסיפה, זה שמזה שהברייתא אמרה שהם פשוט נפסלו כשהם יצאו, והיא לא אמרה ממה הם נפסלו, אז הגמרא מניחה שזה יכול להיות מכל דבר. זה יכול להיות מטומאה, וזה יכול להיות מזה שהוציאו אותם לפני הזמן, זה מדבר עוד מעט, וזה גם יכול להיות שהיה פסול עינה, כלומר עבר הזמן ולא שרפו אותם, אז הנה ראיה שיש פסול עינה בחטאות הנשרפות. זה לכאורה, אבל מיד אחרי הגמרא, מה פתאום? זה לא כתוב, יכול להיות שהברייתא התכוונה שהם נפסלו משאר הדברים שהזכרנו, כלומר טומאה, או הוציאו אותם לפני הזמן, אבל לא מפסול עינה, אין מכאן שום ראיה שיש גם פסול עינה. זאת הייתה הראיה השלישית וגם אותה דחינו, כך שלגבי האם יש בחטאות הנשרפות פסול עינה בבשר, נשארנו בזה בשאלה, ועד כאן השאלה הראשונה בחלק הראשון של השיעור. השאלה השנייה, 11 שורות עדיין לפני סוף עמוד הקודם, שואל רבי אלעזר על הפסול השני שהזכרנו, על יציאה לפני הזמן. כלומר, מה קורה אם הוציאו את הבשר של החטאות הנשרפות עוד לפני שהספיקו לזרוק את הדם על המזבח? האם זה פוסל או לא? עכשיו, הגמרא מעירה שהשאלה הזאת רלוונטית רק לפי מי שאומר שגם בקודשים קלים יש פסול דומה. אם הוציאו את הבשר של הקודשים קלים מהזרה לירושלים בשביל לאכול אותם עוד לפני שהספיקו לזרוק את הדם, אם נאמר ששם זה פוסל, אז גם כאן יכול להיות שזה פוסל. זאת השאלה, ושוב, הגמרא מביאה את אותה ברייתא של לוי שהבאנו הרגע שדיבר על פסולים אחרי שהוציאו, והגמרא מניחה מן הסתם זה כולל את כל הפסולים, גם את הפסול שאנחנו שואלים עליו עכשיו של יציאה לפני הזמן, ושוב דוחה הגמרא בצורה דומה, מה פתאום? בברייתא הוא לא הזכיר איזה פסולים מדובר, אולי מדובר רק על הפסול של טומאה ולא על הפסולים שעליהם התלבטנו, הפסול של עכשיו של יציאה לפני הזמן והפסול ששאלנו מקודם, כלומר פסול עינה. ובקיצור, לגבי שתי השאלות האלו, גם אם יש פסול עינה וגם אם יש פסול ביצא לפני הזמן, נשארנו בלי תשובה. ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי שני דברים, האם הם פוסלים את הבשר של חטאות הנשרפות. החלק השני, עדיין בעמוד הקודם, 4 שורות לפני סוף העמוד, זה לגבי מתי זה בדיוק נחשב שהחטאת יצאה מהזרה. ומה זה משנה? אז א' זה משנה לפי לוי לגבי אם היא נפסלה עכשיו, איפה שורפים אותה, אבל על זה לא נדבר. אנחנו נדבר על האנשים שנושאים אותה, שכאמור, ברגע שהם הוציאו אותה מהזרה, אז הם נטמאים. אז השאלה היא, מתי זה נחשב שהם הוציאו אותה מהזרה? ולגבי זה נראה שאלות בשני סעיפים, כשבסעיף הראשון בעצם נראה 3 שאלות. אז הסעיף הראשון שואל רבי אלעזר לגבי רוב ומיעוט, ויש 3 גרסאות או הבנות למה הוא בעצם שאל. הבנה ראשונה זה שהוא שאל מה קורה אם רוב הבמה יצא, אבל רוב דחוק, ככה נגיד 51%, וחלק מהרוב הזה זה איבר אחד שהוא רק מיעוטו יצא, אבל רוב האיבר הזה הוא עדיין בפנים. אז איך מסתכלים על האיבר הזה? האם אומרים, עזוב את האיבר, אני מסתכל על כל הבהמה, רוב הבהמה בחוץ, זה נחשב בחוץ, או שאני מתמקד שנייה באיבר עצמו, ולגבי האיבר עצמו, הרי רוב האיבר הזה הוא עדיין בפנים, אז אולי אפילו שהמיעוט של האיבר הזה פיזית הוא באמת בחוץ, אולי בכל זאת הוא בטל אל רוב האיבר ונחשב בפנים, ובלי המיעוט הזה של האיבר, בעצם לבהמה כבר אין רוב בחוץ, כך שבעצם עכשיו כל הבהמה נחשבת שהיא לא יצאה. זאת השאלה הראשונה, שוב, 51% מהבהמה בחוץ, אבל זה כולל איבר אחד שרק המיעוט של אותו איבר בחוץ, רובו בפנים, האם זה אומר שהמיעוט שבחוץ בעצם נחשב שהוא לא בחוץ, ואז הבהמה בעצם נחשבת שהיא לא יצאה? זאת השאלה, ועונה הגמרא, אין כאן בכלל שאלה. ברור שזה נחשב שרוב הבהמה בחוץ, ולא מעניין אותי שרוב אותו איבר בפנים. אני מסתכל על מה שבחוץ, ומרוב שהתשובה הזאת ברורה, אז כנראה שלא זאת הייתה השאלה של רבי אלעזר, ולכן אנחנו עוברים לגרסה השנייה. הגרסה השנייה היא די הפוכה לגרסה הקודמת, וזה מה קורה אם בדיוק חצי מהבהמה בחוץ, והחצי הזה שבחוץ כולל איבר אחד שהרוב שלו הוא בחוץ, אבל המיעוט שלו עדיין בפנים. איך אני מסתכל על אותו מיעוט? האם אני אומר סוף סוף זה בפנים, אז אין מה לעשות, זה בפנים, או שאני אומר כיוון שבאיבר הזה רובו בחוץ, אז המיעוט בטל אל הרוב, ובעצם גם המיעוט נחשב כאילו שגם הוא בחוץ, וממילא זה נחשב כאילו שכל האיבר בחוץ. זאת השאלה לפי הגרסה השנייה. וכאמור, זה בעצם הפוך מהגרסה הקודמת. בגרסה הקודמת שאלנו, האם המיעוט של האיבר שבחוץ מתבטל אל הרוב של האיבר שבפנים, ונחשב שבעצם גם הוא בפנים, ועל זה אמרנו ברור שלא. ואילו כאן שאלנו, האם המיעוט של האיבר שבפנים מתבטל אל רוב האיבר שבחוץ, ונחשב כאילו בחוץ, וגורם לזה שזה נחשב שכל הבהמה יצא. וכאן הגמרא אומרת שזה באמת שאלה ונשארת בתיקו, ועד כאן הגרסה השנייה לשאלה של רבי אלעזר. הגרסה השלישית היא של רבא בר אבונה, והוא אומר שהשאלה היא בכלל לא לגבי הבמה עצמה, באמת רוב הבמה בחוץ ועל זה אין שאלה, השאלה היא לגבי אנשים שמחזיקים את הבמה. נניח שיש 5 אנשים שנושאים אותה, אז כבר אמרנו במשנה שאם חלק יצאו וחלק לא, אז רק אלו שיצאו תמים, אבל אלה שעוד לא יצאו עוד לא תמים. אבל עכשיו שואל רבא בר אבונה, אולי זה נכון רק שמיעוט יצאו. אבל מה קורה אם רוב האנשים כבר יצאו? נניח שיש 5 אנשים ו3 יצאו ו2 לא. האם אני אומר שאנשים שבפנים בעצם נחשבים כאילו שהם גם יצאו, כי רוב האנשים יצאו והם גם תמים, או שלא? כל עוד הם לא יצאו בפועל, אז הם עוד לא תמים. זאת הגרסה השלישית לשאלה. וגם כאן הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן הסעיף הראשון עם השאלה הראשונה של רבי אלעזר עם 3 הגרסאות. הסעיף השני, זה כבר בשורה השישית בעמוד א', זה עוד שאלה מעניינת של רבי אלעזר, וזה מה קורה אם הוציאו אותה במה החוצה ואז החזירו אותה. עכשיו שימו לב שאנחנו נפרש את הדיון כאן לפי הכסף משנה, בהלכות פרה, פרקי הלכה, וזה גם נראה שככה אומר התוספות, אבל זה בהחלט לא מה שרש"י מפרש, בכל אופן מה השאלה. לפי הכסף משנה, אם אנשים הוציאו את הפרה החוצה מהזרה בשביל לשרוף אותה, ובזה הם בעצם נטמעו. ואז הם התחרטו והחזירו אותה חזרה לעזרה, אז זה שהאנשים עצמם עדיין צמאים, זה ברור. על זה אין שום שאלה. אלא מה השאלה? אז גם כאן יש 2 הבנות מה השאלה. ההבנה הראשונה היא שכאמור, הראשונים שהוציאו את הפרה והחזירו אותה הם ודאי תמים, אבל עכשיו באו כהנים נוספים מתוך העזרה והרימו את הפרה בשביל שוב להוציא אותה ולשרוף אותה. והשאלה היא, האם אותם כהנים שניים שעכשיו הרימו אותה, הם נטמאים עוד לפני שהם בפועל הספיקו להוציא אותה מהעזרה? כי מצד אחד הם הרי לא יצאו בעצמם, אז לכאורה הם לא תמים, אבל מצד שני הם מחזיקים פרה שכבר יצא. אז אולי הם כן תמאים? זאת השאלה לפי ההבנה הראשונה, אבל הגמרא מיד דוחה את זה ואומרת מה פתאום. ברור שהם לא תמאים. זה לא מספיק שהפרה יצא, צריך שגם האנשים יצאו. והיא מביאה לזה 2 הוכחות, אחת מהמשנה ואחת מפסוק. מהמשנה זה מה שכבר אמרנו, שאם רוב הפרה יצא וחלק מהאנשים יצאו וחלק לא, אז רק אלה שיצאו נתמאים, אבל אלה שעוד לא יצאו, לא נתמאים. אז הנה הוכחה, שאפילו שהפרה יצא, עדיין זה לא מספיק בשביל לתמא, צריך שגם הפרה תצא, וגם שאנשים יצאו, ומי שבפנים עוד לא נתמא. זאת הוכחה ראשונה. הוכחה שנייה, מביא רבינה, דרשה מהפסוקים בעבודת יום כיפור, שמשם רואים שמי שנושא את הקורבנות החוצה בשביל לשרוף, אז הוא נטמא, אז כתוב, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש, זה מדבר על זה שצריך להוציא, ואז כתוב, והשורף אותם יחבס בגדה ורחץ את בשרו במים, כלומר, מי שמוציא אותה נטמא, ואז כתוב, ואחריכן יבוא אל המחנה. ומזה שכתוב, יבוא אל המחנה, משמע שהוא יצא. כלומר, מכאן דורשים שזה רק בתנאי שהוא גם יצא. לא מספיק שהבהמה עצמה יצא. אז את הגרסה הראשונה של השאלה דחינו, ברור שאפילו שאם הפרה יצאה וחזרה, ואז מישהו אחר בא ורים אותה בשביל להוציא, הוא עוד לא נטמא, כי צריך שאנשים עצמם גם יצאו. אלא מה השאלה? אז אנחנו עוברים לגרסה השנייה של השאלה. הגמרא אומרת את זה ב4 מילים, אנחנו נפרש את זה בקצת יותר מילים. אומרת הגמרא, כגון דנקית אלי בבקולצי, כלומר במקלות. מה זה אומר? אז שוב, נחזור על מה שאנחנו כבר יודעים. אם כהנים ראשונים הוציאו את הבמה ונטמאו, ואז החזירו אותה, אז הם עדיין ודאי טמאים, כאמור לפי התוספות והכסף משנה. אם אחר כך באו כהנים מבפנים והרימו אותה בשביל שוב להוציא, אבל עוד לא הוציאו, אז הם ודאי לא טמאים, כי הם עוד לא יצאו. על כל זה אין שאלה. השאלה היא, מה קורה אם באו כהנים שניים לא מבפנים, אלא מבחוץ, והם הרימו את הבהמה, אבל בלי להוציא אותה. איך הם הרימו אותה בלי להוציא אותה? הם הרימו אותה על ידי מקלות. כך שכרגע המצב הוא שיש כאן כהנים שהם בחוץ, ויש כאן פרה שהייתה בחוץ, וכרגע היא בפנים, והשאלה היא, האם עכשיו הם טמאים או לא. עכשיו, אם הם יוציאו אותה, ברור שהם טמאים, וגם ברור שאם היא לא הייתה חוזרת פנימה, אלא הייתה נשארת בחוץ, ומי הוא מרימים אותה בשביל להמשיך ללכת איתה, גם אם הם עוד לא עשו צעד אחד, גם ודאי שהם טמאים, כי הם נוסעים אותה בחוץ בשביל לשרוף אותה. זה לא משנה אם הם עשו את פעולת ההוצאה או מישהו אחר. בפועל, הם עכשיו בחוץ איתה בשביל לשרוף, הם טמאים. כל השאלה היא במצב המורכב הזה, שהם אמנם בחוץ, אבל הבמה אמנם הייתה בחוץ, אבל היא כבר לא בחוץ. אז האם זה נחשב שבעצם הכל כאן קצת בחוץ וכן הם נטמאים, או שלא, כי בפועל כרגע הבמה כבר לא בחוץ וצריך להוציא אותה שוב? ולגבי השאלה הזאת, הגמרא באמת נשארת בלי תשובה. זאת ההבנה השנייה. בשאלה השנייה של רבי אלעזר, בואו נסכם אותה שוב. אם כהנים הוציאו את הבמה ואז החזירו, אז הכהנים הראשונים אלו ודאי טמאים. אם באו אחרי זה כהנים שניים והרימו אותה בשביל להוציא, אז אם הם באו מבפנים ועוד לא יצאו בפועל, אז הגמרא מכריעה בוודאות שהם לא טמאים. אם הם באו מבחוץ והרימו אותה עם מקלות, וגם כן עוד לא הוציאו אותה בפועל, כך שאומנם הם בחוץ, וגם הבמה הייתה בחוץ, אבל כרגע עדיין בפנים, בזה הגמרא נשארה בלי תשובה. ועד כאן, חלק השני של השיעור, היינו 2 שאלות של רבי אלעזר, לגבי מתי זה נחשב שהבמה יצא. החלק השלישי של השיעור זה בשליש העליון של עמוד א', וכאן בואו נשים לב שהמקרה שלנו, של האנשים שנושאים את החטאות הנסחפות החוצה ומזה הם נצמאים, זה מקרה מאוד מיוחד. כי בדרך כלל, אם יש דבר שהוא אב התאומה, נניח שרץ או תממת, אז הוא מטמא אדם וכלים גם במגע. כאן לעומת זאת, זה מקרה מאוד מיוחד. הרי כאן, החטאת הזאת היא לכאורה לא טמאה בכלל. הרי היא לא נבלה, ובאמת היא לא מטמאת אדם במגע, אלא מתי היא כן מטמאת? רק במצב מאוד מסוים. היא מטמאת רק את מי שנושא אותה בשביל להוציא אותה לשריפה, ואת מי ששורף אותה, אבל סתם אדם שיגע בה לא יטמא. זה הדין המיוחד שיש לנו כאן בחטאות הנשרפות. עוד מעט נראה שהם לא לבד בזה, יש עוד כמה מקרים כאלה. בכל אופן, מחדשת הגמרא, שאומנם החטאות הנשרפות האלו, לכאורה הם עצמם לא טמאות, והם לא מטמאות אדם במגע, אלא רק מי שנושא אותם לשריפה, אבל בכל זאת, שימו לב, אם החטאות הנשרפות האלו ייגעו באוכלין ומשקין, באוכל ומשקה, אותם הם כן יתמו. זה החידוש, שוב, למרות שהם לכאורה לא טמאות, הם לא נבלה, והם לא מטמאים אדם במגע, אלא רק מי שנושא אותם, בכל זאת, אם הם ייגעו באוכל ומשקה, אז הם כן יתמו את האוכל ומשקה. עד כאן החידוש, ועל החידוש הזה נדבר בחלק הזה, ואת הדיון על זה נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה ברייטה, שהיא בעצם מביאה את החידוש הרגע אמרנו, אבל לפני זה נקדים שהברייטה אומרת את זה לא רק על המקרה שלנו של חטאות הנשרפות, אלא בעצם יש בסך הכל ארבעה מקרים שונים של דברים שסתם ככה לכאורה הם לא טמאים, והם לא מטמאים אדם או כלים במגע, אבל יש איזשהם נסיבות שבהם הם כן יכולים לטמא אדם וכלים, זה נקרא בגמרא שסופן לבוא לידי טומאה חמורה, וגם עליהם מחדשת הברייתא את מה שאמרנו, שכיוון שסופן לבוא לידי טומאה חמורה, שיש איזושהי סיטואציה שבו הם כן מטמאים אדם, אמנם לא במגע, אבל יש דרך, אז גם עכשיו הם כן מטמאים במגע אוכל ומשקה. עכשיו, מה הם אותם מקרים נוספים שבהם אומרים את זה? אז כאמור, בסך הכל יש ארבעה מקרים. הראשון זה המקרה שלנו, חטאות הנשרפות, שכאמור לא מטמאות אדם במגע, אבל כן מטמאות את מי שנושא אותם בשביל להוציא ולשרוף אותם, ולכן אם ייגע בהם אוכל ומשקה, הם יטמאו את האוכל ומשקה. זה מקרה ראשון. מקרה שני זה לגבי פרה אדומה, שגם אחרי ששוחטים אותה לכאורה היא לא טמאה, והיא לא מטמאת אדם במגע, אלא רק את מי ששורף אותה, וגם על זה אמרה ברייתא, אם אוכל ומשקה ייגעו בה, אז הם יטמאו. מקרה שלישי זה שעיר המשתלח, שזה שעיר שכרגע הוא בכלל חי, הוא לא מת בכלל, וודאי שהוא לא מטמא אדם אם הוא ייגע בו, אבל הוא כן מטמא את מי שמשלח אותו לעזאזל, אז גם על זה הברייתא אמרה, שהוא יטמא במגע אוכל ומשקה. אלה שלושת המקרים שהברייתא מזכירה. עוד מעט בהמשך נראה עוד מקרה, וזה נבלת עוף טהור. שימו לב, לא נבלה של בהמה, שהיא כן מטמאת אדם במגע, כי היא אב הטומאה, וגם לא נבלה של עוף טמא, כמו נשר, כי היא לא מטמאת בכלל, אלא דווקא נבלת עוף טהור, שעליה יש דין מיוחד שגם היא לא אב הטומאה רגיל, כלומר היא לא מטמאת אדם במגע, אבל היא כן מטמאת אדם שאוכל אותה. זה נקרא שהיא מטמאת בבית הבליעה, כשהיא בתוך הפה שלו, אז היא מטמאת אותו, וגם על זה נאמר עוד מעט בהמשך. יש את החידוש של הברייתא, שכיוון שסופה לבוא לידי טומאה חמורה, כלומר יש מצב שבו היא כן מטמאת אדם, כמו אב הטומאה, אז גם עכשיו, אם ייגעו באוכל או משקה, הם יטמאו. עד כאן ארבעת המקרים שבהם אומרים את הדין המיוחד הזה, אבל לגבי אחד מהמקרים יש מחלוקת. וזה שעיר המשתלח, שלפי רבי מאיר גם שעיר המשתלח כלול בדין הזה, שאם אוכל או משקה נוגע בו הוא נטמע, אבל לפי רבנן שעיר המשתלח לא כלול. ולמה? כי אומרים רבנן אין דבר כזה בעל חי כשהוא עוד בחיים שהוא מטמא. פשוט אין דבר כזה. אז פרה אדומה, פרים הנשרפים, הם באמת כן, אבל שעיר המשתלח הוא לא יטמא אוכלין ומשקין שיגעו בו. זאת המחלוקת בברייתא, ועכשיו שימו לב, הגמרא מביאה עכשיו עוד ברייתא, תנא דרבי ישמעאל, שגם בברייתא הזאת עולה הדין שהרגע אמרנו, והברייתא אומרת את זה לגבי נבלת עוף טהור, שכמו שאמרנו, היא לא מטמאת אדם במגע, אבל היא כן מטמאת בסיטואציה מסוימת, כלומר כשהוא אוכל את הנבלה, ואומרת הברייתא שממילא היא גם מטמאת במגע אוכל ומשקה. זה בעצם הדין שכבר אמרנו, רק שהגמרא תאמר שהברייתא הזאת מתאימה לרבי מאיר, אבל לא לרבנן, ובסוף הגמרא תסביר איך היא מתאימה גם לרבנן. זה המהלך באופן כללי, זה באמת מאוד פשוט, אבל לקרוא את זה בגמרא עצמה זה כן טיפה מורכב, אנחנו נעשה את זה, אבל מי שזה עלול לבלבל אותו, שימו את זה בתוך איזה מין מאמר מוסגר, כי באמת מה שחשוב להמשך זה עצם המחלוקת בין רבי מאיר לרבנן, שלפי רבי מאיר, שעיר המשתלח כן כלול בדין הזה, ואילו לפי רבנן לא, כי אין דבר כזה בעל חי שמטמא. זה העיקר, אבל עכשיו בואו בכל זאת נראה את הברייתא. אז הברייתא משווה בין טומאת זרעים, כלומר למשל זרעי חיטה שנגעו בשרץ ונטמאו, לבין תומת נבלת עוף טהור, והיא אומרת שתומת זרעים היא קלה יותר, ולכן היא צריכה הכשר, כלומר הזרעים ובעצם כל אוכל יוכלו לקבל תומה רק אם הם קודם יוכשרו לקבל תומה, כלומר יבואו במגע עם מים, ולעומת זאת נבלת עוף טהור היא חמורה יותר, ולכן היא לא צריכה הכשר כזה, כלומר היא לא צריכה לבוא במגע עם מים בשביל לטמא. עכשיו אומרת הברייתא, איפה רואים שנבלת עוף טהור היא חמורה יותר? כי סופה לבוא לידי תומה חמורה. כלומר נבלת עוף טהור אמנם סתם ככה לא מטמאת אדם במגע, אבל אם הוא יאכל אותה אז היא כן תטמא אותו, כלומר יש מצב שבו היא בעצם אב הטומאה. לעומת זאת זרעים אין שום מצב שבו הם אב הטומאה והם יכולים לטמא אדם, המקסימום שלהם זה רק לקבל טומאה מאב הטומאה אחר ולהיות ראשון לטומאה ולא לטמא אדם. עד כאן מה שכתוב בברייתא. עכשיו לענייננו, יוצא מהברייתא שלגבי נבלת עוף טהור הברייתא בעצם אמרה שכיוון שהנבלה הזאת יכולה להגיע למצב שבו היא אב הטומאה אם הבן אדם אוכל אותה ואז היא מטמאת אותו, אז גם עכשיו היא יכולה לטמא אחרים בלי הכשר טומאה. עכשיו מי זה אותם אחרים? זה בעצם הדין שכל הזמן אמרנו, שהיא יכולה לטמא אוכל ומשקה. אז הנה אנחנו רואים בברייתא בדיוק את הדין שלנו, שגם נבלת עוף טהור, כיוון שזה יכול לטמא אדם כשהוא יאכל אותה, אז גם עכשיו הנבלה הזאת מטמאת במגע אוכל ומשקה. אז עד כאן הכל בסדר, זה בדיוק הדין שכבר אמרנו. אבל עכשיו אומרת הגמרא כאמור שהקריאה הזאת בברייתא מתאימה דווקא לרבי מאיר ולא לרבנן. למה? כי הרי הברייתא אמרה שלמה הנבלה הזאת מטמאת כבר עכשיו במגע אוכל ומשקה? כי סופה לבוא לידי טומאה חמורה, כלומר כי יש מצב שבו היא כן מטמאת גם אדם אם הוא יאכל אותה. עכשיו ממילא אם זה העיקרון, אז זה נכון גם בכל השלישייה האחרת שאמרנו, גם בחטאות הנשרפות, גם בפרה אדומה, וכן גם בסיר המשתלח, כמו שבאמת אמר רבי מאיר, גם בסיר המשתלח, כיוון שסופו להגיע לטומאה חמורה, כלומר הוא מטמא את האדם שמשלח אותו, אז גם עכשיו אם הוא ייגע באוכל ומשקה הוא יטמא. אז הנה הברייתא לכאורה מתאימה לרבי מאיר ולא לרבנן, שאמרו שבסיר המשתלח הדין הזה לא שייך. אז עד כאן בעצם ראיה לרבי מאיר וקושייה לרבנן. אבל כשהגיע הרב דימי ברבע התחתון של עמוד א', הוא אמר שבמערבה, כלומר בארץ ישראל, קראו את הברייתא קצת אחרת, ואז זה מתאים גם לרבנן. עכשיו הוא אומר את זה בכמה מילים, אבל לנו זה ייקח יותר, וזה שכשהברייתא דיברה כאן על הכשר טומאה, היא לא התכוונה למושג של הכשר לקבל טומאה, כלומר שצריך לבוא במגע עם מים. זה נכון שאוכל צריך לבוא במגע עם מים בשביל לקבל טומאה, אבל זה לא הנושא של הברייתא, אלא כוונת הברייתא זה שאוכל הוא לא מוכשר לתת טומאה, כלומר הוא לא מקור של טומאה, אלא הוא רק יכול לקבל טומאה ולהעביר את זה. לעומת זאת, נבלת עוף טהור היא כן מקור של טומאה. זה הכוונה שהיא לא צריכה הכשר, כלומר, היא לא צריכה שמישהו אחר יעביר לה, אלא היא עצמה מוכשרת לתת טומאה. היא מקור של טומאה. עכשיו, כיוון שזה הנושא, שאוכל הוא לא מקור, אלא הוא מקבל מבחוץ, ואילו נבלת עוף טהור היא עצמה מקור, אז ממשיך רשי ואומר שאומנם היא לא צריכה לקבל מבחוץ, אבל היא כן צריכה להיות ראויה לקבל מבחוץ. כלומר, אי אפשר לומר שהחידוש הזה שאמרנו, שאם הוא סופו להגיע לידי טומאה חמורה, אז עכשיו הוא גם מטמא, זה על כל דבר. לא. זה רק על דברים שעקרונית הם עומדים בגדרים הרגילים של טומאה, כלומר שהיא ראויה לקבל טומאה, וממילא זה דווקא כן מתאים לרבנן, כי רבנן אמרו שבאמת בנבלת עוף טהור אומרים את זה, וגם בחטאות הנשרפות ובפרה אדומה, אבל בסיר המשתלח לא. כי סיר המשתלח הוא עדיין בחיים, ובעל חי שהוא בחיים הוא לא ראוי לקבל טומאה, וממילא לפי רבנן הוא לא שייך לדין הזה, ואפילו שסופו לבוא לידי טומאה חמורה והוא יכול לטמא אדם שמשלח אותו, בכל זאת אם הוא ייגע עכשיו באוכל ומשקה הוא לא יטמא אותם, כי הוא לא ראוי לקבל טומאה והוא לא בכל הדין הזה. עד כאן הברייתא, איך לקרוא אותה לפי רבי מאיר ולפי רבנן. אני שוב מודה שעדיין לא לגמרי יושב לי, אבל בכל אופן מה שחשוב בשביל ההמשך זה פשוט לזכור את החידוש ולזכור את המחלוקת. כלומר, החידוש הוא שבאותם דברים מיוחדים שמטמאים אדם רק בנסיבות מיוחדות, למשל חטאות הנשרפות, אז אם הם נוגעים באוכל ומשקה, הם מטמאים אותם גם במגע. ראינו זה לגבי חטאות הנשרפות, פרה אדומה, נבלת עוף טהור, ומחלוקת לגבי סיר המשתלח לפי רבי מאיר. כן, כי אם יש חידוש אז בוא נחדש עד הסוף, אבל לפי רבנן לא, כי בכל זאת זה כן נכנס לגדרים הרגילים של טומאה, ודבר חי לא יכול לטמא. עד כאן החידוש והסעיף הראשון. מכאן והלאה בשאר הסעיפים נראה אוסף של שאלות שיבהירו לנו עוד יותר גם את החידוש וגם את מחלוקת רבנן ורבי מאיר. אז הסעיף השני, זה ברבע התחתון של עמוד א', זה ששואל רבי אלעזר לגבי חטאות הנשרפות, שאמרנו שאם הם ייגעו באוכל הם יטמאו אותו, האם זה נכון רק אחרי שהוציאו אותם מהזרה, או אפילו לפני, כשהם עדיין בעזרה. זאת השאלה, ועונה רבי אלעזר לשאלה של עצמו, הם לא מטמאים לפני שהם יצאו מהעזרה. ולמה? כי הרי כל החידוש שהם מטמאים אוכל, זה כי הם יכולים גם לטמא אדם, אבל מתי מטמאים אדם? רק אחרי שאותו אדם הוציא אותם מהעזרה. אז כל עוד הוא לא הוציא אותם, הם מחוסרים מעשה, הם עדיין חסר להם זה שהם לא יצאו מהעזרה, ולכן בשלב הזה הם גם לא יכולים לטמא אוכל ומשקה במגע. זה הסעיף השני, שורה תחתונה תזכרו שאם הם מחוסרים מעשה בשביל לטמא, אז הם עוד לא מטמאים אוכל ומשקה במגע, זאת הכותרת מהסעיף הזה, אבל רק בינתיים, כי עוד מעט נתקן את זה קצת, אבל לפני זה בוא נעבור לסעיף השלישי. הסעיף השלישי, שש שורות לפני סוף עמוד א', זה שאלה ששאל רבי אבא בר שמואל לגבי נבלת עוף טהור, ובשאלה שלו בעצם מסתתרים שני דיונים, אז נראה אותם בנפרד. הדיון הראשון זה לגבי שיעור הטומאה. כלומר, כשאמרנו שנבלת עוף טהור שנגע באוכל מתמת אותו, מה השיעור, כלומר, כמות של הנבלה שאנחנו צריכים בשביל שבאמת היא תצליח לטמא? עכשיו נקדים שבדרך כלל בשביל שאוכל יוכל לטמא אוכל אחר, אז האוכל המתמה צריך להיות כביצה. עכשיו נקדים שבשר נבלה של בהמה היא מתמת אפילו אם היא רק הזית, לעומת זאת אוכל טמא, בשביל שהוא יטמא הוא צריך להיות כביצה, לא מספיק הזית, זה באופן כללי. עכשיו מה הדין כאן בנבלת עוף טהור, מה השיעור שלה? אז רבי אבא בר שמואל מחדש שזה בעצם תלוי במחלוקת רבנן ורבי מאיר. כלומר לפי רבנן השיעור זה כביצה, כי אנחנו הולכים בעצם לפי הגדרים הרגילים של טומאת אוכל, ובטומאת אוכל, אוכל מעביר רק אם יש לו כביצה. לעומת זאת לפי רבי מאיר, שכאן לא הולכים לפי הגדרים הרגילים, עובדה שאפילו שעיר המשתלח כשהוא עוד חי יכול לטמא, אז גם בשיעור לא הולכים לפי הגדרים הרגילים, ומספיק הזית בשביל לטמא. זה החידוש ראשון של רבי אבא בר שמואל, השיעור תלוי במחלוקת. עכשיו נעשה דילוק קטן, משש שורות לפני סוף עמוד א', לשורה השנייה בעמוד ב', למילה איטיבי, שם הגמרא מקשה על מה שהורג אמר, שלפי רבי מאיר מספיק הזית, הקושייה היא ממשנה בתארות שאומרת הרבה דינים על נבלת עוף טהור, ובין השאר היא אומרת שהיא מתמת בקביצה. כלומר, לא מספיק הזית, והגמרא מניחה שאותה משנה היא רבי מאיר, כי בהמשך המשנה שם בסיפה, יש דין שהוא בפירוש רבי מאיר, בהקשר אחר לגמרי, לגבי זה שטריפה לא נחשבת נבלה, לא ניכנס לזה. בכל אופן, המשנה היא רבי מאיר, וכתוב כביצה. אז זה קשה על רבי אבא בר שמואל, שאמר שלרבי מאיר זה כבר בכזית. עונה הגמרא, צריך לחלק את אותה משנה. הרישה שאמרה כביצה, זה באמת לפי רבנן ולא לפי רבי מאיר, כי באמת לרבי מאיר מספיק הזית, ואילו הסיפה היא באמת רבי מאיר, לא מפריע לנו שזה רבנן וזה רבי מאיר, ועד כאן הדיון הראשון לגבי שיעור הטומאה. רבי אבא בר שמואל חידש שהשיעור של נבלת עוף טהור בשביל לטמא, לפי רבנן כביצה, כמו הגדרים הרגילים, לפי רבי מאיר כזית, הקשנו על זה וטרצנו. עכשיו בשביל הדיון השני, בוא נחזור עוד פעם לשש שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי מחוסר מעשה. כלומר, כשאמרנו שנבלת עוף טהור מתמת, אז באיזה שלב היא מתמת? כלומר, אם הרמתי אותה ושמתי אותה כבר בפה בשביל לאכול אותה, כך שכרגע היא ממש כבר מתמת אותי, את האדם, אז ברור שבשלב הזה אם היא תיגע גם באוכל, היא תתמה אותו. כי היא כבר ממש הגיעה לשלב שבו היא מתמת אדם, אז היא מתמת גם אוכל. השאלה היא, מה אם היא עוד לא בפה שלי? אלא היא עדיין על הרצפה, או שרק הרמתי אותה והיא ביד שלי, אבל היא עדיין מחוסרת מעשה, עדיין עוד לא הגיעה לשלב שהיא יכולה לתמה אדם, האם כבר בשלב הזה יכולה לתמה אוכל, או שעוד לא? ושימו לב שאת החלק הזה נסביר לפי הגריז, זה מובא גם בשוטנשטיין, כדאי להסתכל שרבי אבא בר שמואל מבדיל כאן בין המצב הרגיל, שבו יש שיעור כביצה, לבין המצב המחודש לפי רבי מאיר, שיש שיעור כזית. במצב הרגיל שיש שיעור כביצה, אז רבי אבא בר שמואל מניח שלא צריך שזה יהיה בפה שלי. מספיק שזה ביד שלי, אולי אפילו מספיק שזה על הרצפה, לא ברור. בכל אופן, גם זה מחוסר איזשהו מעשה של הרמה והכנסה לפה, בכל זאת, עדיין, כבר עכשיו, אם הנבלת עוף תיגע באיזה אוכל, היא תטמא אותו, כי מחוסר מעשה לא מפריע לי. זה במצב הרגיל. עכשיו רק נעיר בסוגריים, אתם בטח נזכרים שבסעיף הקודם אמרנו שמחוסר מעשה כן מפריע לנו, לגבי חטאות הנשרפות שעוד לא הוציאו אותה מהזרה, ששם אמרנו שהם לא מתמים, אז אני חושב שאפשר לחלק בין שני סוגים של מחוסר מעשה. שם, כשהחטאות הנשרפות עוד לא יצאו מהזרה, אז זה מחוסר מעשה מהותי, כי כל עוד הם בעזרה הם בכלל לא במצב שבו הם אמורים לטמא שום דבר. הם פשוט קורבן קשר לגמרי שצריך לעשות לו משהו, לכן שם, אם זה ייגע בשלב הזה באוכל, זה לא יטמא. לעומת זאת, כאן, בנבלת עוף טהור, היא כבר נבלה, רק יש איזשהו דין מיוחד שהיא מתמת אדם רק בפה ולא סתם במגע, אבל זה שהוא עוד לא שם אותה בפה זה לא מחוסר מעשה מהותי, זה מחוסר להכניס לפה. זה לא מעשה מהותי, זה לא איזה משהו עקרוני שמשנה את הנבלה עצמה, ולכן כאן בנבלה אפילו שזה מחוסר מעשה, זה כן מתמה. זה היה בסוגריים, בכל אופן חזרה עלינו, אמרנו שבמצב הרגיל שבו יש כביצה, אפילו שזה מחוסר מעשה, זה כן מתמה. ועל זה רבי אבא בר שמואל לא שאל. על מה הוא כן שאל? הוא שאל על המצב המיוחד. כלומר, לפי רבי מאיר, שאמרנו שזה מתמה אפילו אם אין כביצה, אלא כזית, שזה חידוש מיוחד של רבי מאיר, כאן שואל רבי אבא בר שמואל, אולי כאן נקל יותר. כי אם אין כביצה, אלא כזית, וזה רק חידוש מיוחד שבכל זאת זה מתמה, אולי כאן נקל יותר, ונאמר שאם זה מחוסר מעשה, אפילו שזה כבר ביד שלו, אבל הוא עוד לא הכניס לפה, אולי בזה זה עוד לא יתאמה, כל עוד זה לא ממש בפה שלו, ובאמת כך הוא מכריע, שכל עוד זה מחוסר אפילו מעשה קטן של הכנסה לפה, אם זה רק הזית זה לא מתאמה, אבל כאמור, אם זה כביצה זה כן מתאמה. אז שוב לסיכום, במצב הרגיל שיש פה נבלת עוף טהור בשיעור ביצה, אז גם אם זה עוד לא בפה של האדם, אלא זה רק ביד שלו, אולי אפילו לרצפה, וזה מחוסר מעשה, זה כבר מתאמה. הסברנו למה זה לא כמו חטות הנשרפות שעוד ליצאו, ששם באמת זה לא מתאמה, אבל כאן זה כן, זה כשיש כביצה. לעומת זאת, כשיש רק כזי, שרבי מאיר חידש, שאפילו כאן זה מתאמה, אומר רבי אבא בר שמואל, זה נכון, אבל רק אם זה לא מחוסר מעשה בכלל, אלא זה ממש בפה שלו, אבל אם זה ביד, זה עוד לא מתאמה. עכשיו, למה לחלק באמת בין כביצה לבין כזית? אז מסביר הגריז שכשיש כביצה, אז אנחנו מתייחסים לאותה נבלה כדבר שהיא עצמה טמאה. אמנם היא לא מטמאת אדם, אלא רק בפה, אבל היא דבר טמא. וממילא, גם אם זה מחוסר מעשה, אז היא כבר מטמאת. לעומת זאת, כשיש רק כזית, אז אמנם רבי מאיר חידש שזה גם מטמא במגע, אבל זה חידוש שאמנם זה מטמא, אבל זה לא שזה דבר טמא, אלא יש לו דין שהוא יכול לטמא, אבל הוא לא דבר טמא. ואת הדין הזה הוא עושה, רק שזה כבר בפה ממש ויכול כבר לטמא אדם, ולא כשזה רק ביד ומחוסר המעשה. זה הגריז, אפשר לראות בהערות בשוטנשטיין, אולי תבינו את זה אחרת, ובכל אופן, עד כאן הסעיף השלישי בחלק הזה. בסעיף הזה דיברנו על השיעור של נבלת עוף טהור, שלפי רבנן זה כביצה, כמו הגדרים הרגילים, לפי רבי מאיר זה כבר בכזית, ולגבי מחוסר המעשה, אמרנו שאם זה כביצה, זה מטמא גם כשזה מחוסר המעשה. אם זה כזית, אז אמנם לרבי מאיר זה מטמא, אבל רק כשזה לא מחוסר המעשה. הסעיף הרביעי זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה שאלה נוספת, הפעם של רב המנונה. והוא שואל, האם החידוש הזה שאמרנו שנבלת עוף טהור מתמת במגע אוכל, האם מתמת כאב התומה, ואז האוכל יהיה ראשון, או שהנבלה נחשבת ראשון לתומה, ואז האוכל יהיה שני? עכשיו רק נבהיר, כשהנבלה מתמת את האדם, כשהוא אוכל אותה, כשהיא ממש בפה שלו, אז ברור שהנבלה נחשבת אב, והיא מתמת את האדם להיות ראשון. אבל זה כשהיא בפה. השאלה שלנו זה כשהיא לא מתמת אדם, אלא מתמת אוכל במגע, האם היא מתמת בתור אב או בתור ראשון? עכשיו, רב אמנונה שואל את זה רק לפי רבי מאיר ולא לפי רבנן. כי לפי רבנן, שאומנם יש כאן חידוש עם תמת אוכל, אבל עדיין זה לפי הגדרים הרגילים של תומה, אז ברור שהיא מתמת רק כראשון. כי אין דבר כזה שאוכל נעשה אב. הוא רק ראשון, אז הנבלה היא ראשון, והיא תעשה את האוכל להיות שני. זה לפי רבנן. אבל לפי רבי מאיר, שלא הולכים פה לפי הגדרים הרגילים של תומה, כמו שהוא אמר, שגם סיר המשתלח, אפילו שהוא חי, הוא יכול לתמה, וגם שנבלה טוב טהור מתמת אפילו שהיא רק כזית ולא כביצה, אז אם כבר לא הולכים לפי הגדרים הרגילים, אז אפילו שהנבלה הזאת היא בעצם אוכל, אולי יכולה להיות אב התומה ולא רק ראשון. זאת השאלה, ועל זה עונה רבי זיירה, היא לא נחשבת אב, אלא הנבלה הזאת היא רק נחשבת ראשון, והאוכל שהיא תיגע בו יהיה שני. ולמה? כי אומר רבי זיירה, יש לנו כלל, רק דבר שיכול לטמא אדם במגע, כלומר לא רק שהוא מחזיק אותו או רק בפה, אלא ממש במגע, רק הוא נחשב אב, ואם הוא ייגע באוכל הוא יעשה ראשון. לעומת זאת כאן שנבלת עוף טהור לא מטמאת אדם במגע, אלא רק בפה, אז היא לא נחשבת אב אם היא תיגע באוכל, והיא לא תעשה אותו ראשון, אלא רק שני. זה הכלל של רבי זיירה, ענינו לשאלה, אוכל יהיה שני ולא ראשון. ועד כאן בעצם עיקר הסעיף הרביעי, אבל בסוגריים נוסיף לכאן עוד משהו. וזה שהגמרא מביאה כאן עוד דיון, שיכול להיות שמהדיון הזה רבי זיירה למד את הכלל שלו. וזה שרבי זיירה עצמו פעם שאל, לגבי מקרה אחר לגמרי, על נבלת בהמה, שכאמור נבלת בהמה ודאי מתמת בכזית, ויש דין שאם יש לי חצי זית ועוד חצי זית, וביניהם יש איזשהו נוזל, אז הנוזל מחבר אותם לכזית אחד, אבל לא לגמרי. כלומר, הוא מחבר אותם לעניין זה שהם יכולים לטמא אוכל ומשקה, אבל הם לא יכולים לטמא אדם. זה דין מקובל, ועל זה שאל רבי זיירה, כאמור אנחנו בתוך הסוגריים, כשאמרנו שהם יכולים לטמא אוכל ומשקה, האם הם יעשו את האוכל ומשקה הזה ראשון או שני, וענה לו רבי עמי בר חייא, הם יעשו אותו רק שני. כי, כאמור, יש לנו כלל, רק דבר שיכול לטמא אדם, יכול גם להפוך אוכל להיות ראשון, אבל אם הוא לא יכול לטמא אדם, ובכל זאת יש כאן איזה חידוש שהוא כן מטמא אוכל ומשקה, הוא לא יעשה אותם ראשון, אלא רק שני. כלומר, הוא נחשב ראשון, והאוכל יהיה שני, זה היה בסוגריים, וכאמור, אולי מזה רבי זר עצמו למד את הכלל, שגם אצלנו, אפילו לפי רבי מאיר, כשהנבלה טוב טהור הזה, וגם שאר דוגמאות שראינו, כשמטמאים אוכל ומשקה במגע, הם לא יעשו אותו ראשון, אלא שני. זה היה הסעיף הרביעי, ועד כאן בשעה טובה, החלק השלישי של השיעור, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב'. החלק הרביעי והאחרון מחזיר אותנו קצת יותר ליסודות של הדין שלנו, של חטות הנשרפות, וכאן נראה מה המקור לזה שצריך לשרוף אותם מחוץ לג' מחנות, וממתי מישהו מוציא אותם נטמא, ועד מתי ואיפה בדיוק שורפים, זה באופן כללי, ונחלק את זה לשישה סעיפים. הסעיף הראשון שבגמרא הוא טיפה אחרי זה מה המקור שצריך לשרוף אותם מחוץ לג' מחנות, שזה במדבר פשוט מחוץ לכל המחנה, ובמקדש הכוונה היא מחוץ לירושלים. אז לגבי זה יש ברייתא, תנו רבנן, שמביאה מקור בפר כהן משיח ובפר ציבור, ומשם כבר נלמד גם לשאר חטאות הנשרפות, כי כמו שראינו בפ"ג עמוד א' יש גזרה שווה ביניהם. אז מה המקור? המקור הוא מזה ששלוש פעמים כתוב שזה מחוץ למחנה, ולכאורה זה מיותר, מספיק לכתוב פעם אחת, אלא מכאן שצריך מחוץ לשלוש מחנות. מה המקומות? אז פעם ראשונה זה בפר כהן משיח, והוציא את כל הפער אל מחוץ למחנה וכולי, אל שפח הדשן ושרף אותו על עצים באש, על שפח הדשן ישרוף, זה פעם ראשונה. פעם שנייה זה בפר הציבור, ששוב כתוב, והוציא את הפער אל מחוץ למחנה, וזה מיותר, כי כתוב מיד אחרי זה ושרף אותו כאשר שרף את הפער הראשון, כלומר את הפער משיח, והרי לגבי המשיח אנחנו כבר יודעים שצריך מחוץ למחנה. אז למה צריך לכתוב שוב? ופעם שלישית, כתוב לגבי הוצאת הדשן, בויקרא ו' פסוק ד', והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, וגם זה מיותר, כי הרי בפסוק הראשון שהבאנו, כבר היה כתוב שמוציאים אל מקום הדשן. אז אנחנו כבר יודעים שלשם מוציאים את הדשן. למה צריך לכתוב שוב שמוציאים את הדשן אל מחוץ למחנה? אז זה פעם שלישית. אז כיוון שיש שלוש פעמים, מכאן למדנו שאותו מקום שבו שורפים את הפר כהן ואת הפר של הציבור, כלומר בית הדשן, הוא מחוץ לג' מחנות, ומכאן כאמור גם נלמד לשאר חטאות הנשרפות, כמו הקורבנות של יום כיפור, זה הסעיף הראשון, שכאמור בגמרא זה מובא טיפה אחרי. עכשיו נחזור טיפה אחורה בשביל הסעיף השני שלנו, וזה מה המקור שלפי רבנן מי שמוציא את החטאות בשביל לשרוף אותם, הוא נטמע ברגע שהוא יצא עם הקורבנות האלו מהזרה. אז את זה לומדים מהפר וסעיר של יום כיפור, ששם כתוב את פר החטאת וציר החטאת וכולי, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש, וגם זה לכאורה מיותר, כי כבר למדנו כאמור בגזרה שווה מהפר משיח ופר ציבור שמוציא מחוץ לג' מחנות. אז למה כתוב כאן שמוציא מחוץ למחנה אחד? מה זה בא ללמד? אלא הכוונה היא לא שמספיק להוציא ממחנה אחד, אלא שכשהוא יוצא, אז כבר כשהוא יצא מהמחנה האחד, כלומר מהזרה, כבר אז הוא נטמע. עכשיו, כל זה נכון לפי רבנן, שאומרים שבאמת מי שמוציא נטמע כבר כשהוא יוצא מהזרה. אבל כמו שראינו במשנה, רבי שמעון חולק על זה, ואומר שמי ששורף נטמע רק כשיוצא טהור ברוב הקורבן, ולא כשיוצא מהזרה. אז מה הוא לומד מהמקור של רבנן, שכתוב על מחוץ למחנה בפר וסיר של יום כיפור הזה, כבר הסעיף השלישי שלנו, זה חמש שורות לפני סוף עמוד ב', הוא לומד מזה גזרה שווה לפרה אדומה, שגם אצלה כתוב על מחוץ למחנה, ומהגזרה שווה הזאת הוא לומד לשני הכיוונים. כלומר, מצד אחד הוא לומד מפר וסיר של יום כיפור, לפרה אדומה, שגם אותה שורפים מחוץ לג' מחנות, ולא רק מחוץ לעזרה. מצד שני, הוא גם עומד בכיוון ההפוך, מפרה אדומה לפר וסיר של יום כיפור, שכמו שאת הפרה אדומה שורפים במזרח העיר, גם אותם ובעצם את כל החטאות הנשרפות שורפים במזרח העיר. עכשיו, זה לפי רבי שמעון. לעומת זאת רבנן, שהם כאמור כבר משתמשים באל מחוץ למחנה של פר וסיר של יום כיפור, למשהו אחר, לזה שהוא נטמע מיד כשיוצא מהעזרה, אז מאיפה הם יעשו את הגזרה שווה עם פרה אדומה? אומרת הגמרא, הם לא יעשו. באמת לדעתם אין גזרה שווה כזאת, וממילא גם אין מקור לזה שגם את החטאות הנשרפות שורפים במזרח העיר, ובאמת לפי רבנן לא שורפים אותם במזרח העיר, אלא בית הדשן היה בצפון העיר. ועד כאן הסעיף השלישי, שימו לב שנשאר קצת שתי שאלות פתוחות, וזה מה המקור של רבי שמעון שהוא נצמע רק שיוצא טהור, וגם מה המקור של רבנן, רק שיוצא את האש, יכול להיות שזה פשוט פשט הפסוק, כי באמת כתוב שמי ששורף נטמע, משמע מהשריפה ולא לפני זה. ושאלה שנייה פתוחה לפי רבנן שאין גזרה שווה בין החטאות הפנימיות הנשרפות לבין פרה אדומה, אז מה המקור שאת הפרה אדומה באמת שורפים מחוץ לג' מחנות, וגם לזה הגמרא לא מתייחסת, ובכל אופן עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה בשורה השלישית בעמוד א', וזה מחזיר אותנו לפסוק של פר כהן משיח, כתוב שם כמו שקראנו, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן יישרף. עכשיו יש כאן איזושהי כפילות, למה צריך שוב לומר על שפך הדשן יישרף? אז כאן יש שני הספרים, רבי יוסי גלילי אומר שזה בא ללמד שכשהביאו את הקורבנות לשרוף אותם בשפך הדשן, צריך שאותו מקום יהיה כבר מוגדר עוד לפני זה כשפך הדשן, כלומר צריכים לפני זה להביא דשן מהמקדש ולהניח שם, ורק אחרי זה הביאו על זה את החטאות הנשרפות ושרפו שם, זה רבי יוסי גלילי. רבי אליעזר בן יעקב אומר שזה בא ללמד שזה צריך להיות מקום שהוא שפוך, כלומר מין מדרון כזה ולא מקום ישר. זה מחלוקת התנאים. עכשיו, בתוך רבי אליעזר בן יעקב יש גם מחלוקת אמוראים שרב אומר שהוא התכוון לחלוק לגמרי לרבי יוסי גלילי, כלומר לא צריך שיש שם דשן לפני, אלא הכוונה היא רק שצריך שיהיה מדרון. אביי אומר שהוא לא התכוון לחלוק לגמרי, אלא רק להוסיף תנאי, כלומר צריך שגם יהיה דשן לפני וגם שיהיה מדרון. ורבי יוסי גלילי אומר מספיק דשן לפני ולא צריך מדרון. ועד כאן הסעיף הרביעי, מה לומדים מעל שפך הדשן. הסעיף החמישי זה כבר בשורה העשירית בעמוד א', זה עוד ברייתא, שהיא סוברת כרבי שמעון, שמי שמוציא לא נטמא כשהוא יוצא מהזרה, אלא רק כשיוצא טהור, והברייתא רק באה להדגיש שרק השורף נטמא, כלומר מי ששם באש, או מי שמהפך את הבשר באש, או מוסיף עצים כשהבשר כבר באש, אבל כל מי שעבד לפני זה על האש, לא נטמא, לא מי שמסדר את המערכה ולא המצית, זה הסעיף החמישי. הסעיף השישי זה עדיין באותה ברית, אבל זה נושא קצת אחר, וזה עד מתי נטמאים. כלומר, אחרי ששמו באש, וכל מי שעסק בזה עד עכשיו באמת נטמא, מה אם זה כבר יושב באש כמה זמן, ועכשיו בא עוד מישהו והתעסק בזה? האם גם הוא נטמא? אז לגבי יום כיפור כתוב, והשורף אותם יחבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, ודורשים מכאן שנטמאים רק שיש עדיין אותם, כלומר, כשהם עדיין קיימים, אבל אם הם כבר נשרפו, אז זהו. עכשיו, מה זה אומר שהם כבר נשרפו? אז רבי שמעון, גם במשנה וגם בברית הזאת, אומר, עד שיותח הבשר, ואז זהו, תנקמה בברייתא נותן יותר זמן, וזה עד שיעשו אפר. אז שוב אנחנו רואים שרבי שמעון בעצם מצמצם את זמן הטומאה משני הכיוונים. כלומר, גם זה לא מתחיל כשיוצאים מהזרה, אלא רק כשיוצא טהור, וגם זה מסתיים די מוקדם כשיותח הבשר. לעומת זאת, תנקמה, לא יודע אם זה אותו טענה, אז גם נותן יותר זמן בהתחלה, כבר כשיוצאים מהזרה, וגם יותר זמן בסוף, עד שיעשו אפר. ועד כאן הסעיף השישי. ובזה, בעזרת השם, סיימנו את החלק הרביעי של השיעור, וסיימנו את הפרק, הדרן הלך פרק טבול יום, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בחטאות הנשרפות, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על שני דברים, ושאלנו האם הם פוסלים את הבשר של חטאות הנשרפות. אחד, זה אם לא שרפו את הבשר בזמן, אלא חיכו יום ולילה, האם זה פוסל, כלומר, האם יש פסול עינה? השני זה אם הוציאו את הבשר מהזרה לפני שזרקו את הדם, כלומר לפני הזמן, האם זה פוסל, ולגבי שתי השאלות האלו נשארנו בלי תשובה, זה היה החלק הראשון. החלק השני היה לגבי כשהנושאים את הבמה הוציאו אותה מהזרה, אז הם נטמאו, אז השאלה היא מתי זה נחשב שיצא מהזרה, ולגבי זה ראינו שתי שאלות של רבי אלעזר, כשבכל שאלה יש כמה גרסאות מה הוא בעצם שאל, השאלה הראשונה הייתה לגבי רוב ומיעוט, כשלפי הגרסה הראשונה יש רוב דחוק של הבמה בחוץ, והרוב הזה כולל איבר שמיעוטו בחוץ אבל רובו בפנים. אז האם הוא הולך לפי הרוב של האיבר עצמו ונחשב שבעצם הוא בפנים, ואז אין רוב במה בחוץ, ועל זה אמרנו מה פתאום, זה כן נחשב שרוב הבמה בחוץ. אז הגרסה השנייה הייתה מקרה בדיוק הפוך, שיש בדיוק חצי מהבמה בחוץ, כשהחצי הזה כולל רוב של איבר, והשאלה היא האם המיעוט של אותו איבר שבפנים מתבטל על הרוב ובעצם נחשב שגם הוא בחוץ, ואז יש רוב של הבמה בחוץ, זה נשארנו בתייקו. הגרסה השלישית הייתה שהשאלה היא לא לגבי הבמה, אלא באמת רוב הבמה בחוץ, אלא לגבי הנושאים של הבמה, שהמשנה אמרה שאם חלק יצאו וחלק לא, אז רק אלה שיצאו נטמאים, אבל מה קורה אם כבר רוב הנושאים יצאו? האם אלה שבפנים גם נטמאים? וגם בזה נשארנו בלי תשובה, ועד כאן שלוש גרסאות לשאלה הראשונה של רבי אלעזר. השאלה השנייה של רבי אלעזר זה מה קורה אם הוציאו את הבמה ואז החזירו. אמרנו שלפי הכסף משנה, לגבי אנשים שהוציאו והחזירו, הם עצמם ודאי נשארים טמאים, אלא השאלה היא לגבי כהנים אחרים שעכשיו באו להרים אותה שוב בשביל להוציא. אז לפי הגרסה הראשונה, השאלה אם הם באו מתוך הזרה ועוד לא הוציאו, האם הם נטמאים? והתשובה היא לא, הם לא נטמאים כי הם לא יצאו. אז לפי הגרסה השנייה, השאלה היא אם הכהנים השניים באו מחוץ להזרה והשתמשו במקלות בשביל להרים, כך שהם בחוץ, אבל הבמה עדיין בפנים, אבל היא הייתה מקודם בחוץ. חוץ, אז האם זה מספיק? וגם על זה נשארנו בלי תשובה, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו חידוש שחטאות הנשרפות, אמנם מטמאים אדם רק שהוא מחזיק אותם בשביל להוציא אותם לשריפה או שורף אותם וסתם ככה הם לא מטמאים, אבל בכל זאת אם הם יגעו באוכל אז הם כן יטמאו. ולגבי זה ראינו ארבעה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שהחידוש הזה הוא נכון לא רק בחטאות הנשרפות אלא גם בפרה אדומה ונבלת עוף טהור, ולגבי סיר המשתלח זה מחלוקת. רבי מאיר אמר שגם שם, אבל רבנן אמרו שלא, כי בכל זאת צריך להיות גם בגדרים הרגילים של טומאה שבהמה חיה לא יכולה לטמא. וראינו ברייתא של רבי ישמעאל שגם אמר את זה לגבי נבלת עוף טהור, ו בהתחלה חשבנו שרק רבי מאיר מסתדר עם הברית, אבל הסברנו למה גם רבנן, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שני דברים לגבי נבלת עוף טהור. א', השיעור שלו לתמר, רבי אבא בר שמואל אמר שלפי רבנן זה יהיה בקביצה, כמו הגדרים הרגילים, אבל לפי רבי מאיר, בקזית זה דבר אחד. דבר שני שראינו, זה שמה שאמרנו, שכיוון שאם הוא יכניס לפה, זה יתמא את האדם, אז זה גם מתמא אוכל במגע, האם זה מתמא אוכל עוד לפני שהוא יכניס לפה? וכאן חילקנו שאם מדובר שיש קביצה, אז כן, כי אמנם זה מחוסר מעשה של להכניס לפה, אבל זה לא מעשה מהותי. אם זה רק הזית שלפי רבי מאיר חידשנו שזה מטמא, אבל כאן זה רק אם זה כבר בפה ולא אם זה מחוסר המעשה, זה היה הסעיף השלישי. ובסעיף הרביעי הכרענו שאומנם זה מטמא אוכל אבל רק להיות שני, כלומר הנבלה תחשב לצורך העניין הזה ראשון ולא אב הטומאה, וכיוון שהיא ראשון האוכל שהיא נוגעת בו יהיה שני. וזה היה החלק השלישי של השיעור. בחלק הרביעי חזרנו קצת ליסודות וראינו שישה סעיפים. הסעיף הראשון, מה המקור שהחטאות הפנימיות נשרפות מחוץ לג' מחנות. בסעיף השני, מה המקור שלפי רבנן, כבר כשיוצא איתה מהזרה בשביל לשרוף, כבר אז הוא נטמע. לומדים את זה מאל מחוץ למחנה שכתוב מיותר ביום כיפור. בסעיף השלישי, רבי שמעון הרי חולק על זה ואומר שהוא נטמע רק כשיוצא טהור ברובן, אז מה הוא לומד מאותו אל מחוץ למחנה? אז הוא לומד גזרה שווה לפרה אדומה, שגם שם זה מחוץ לג' מחנות, ושגם בחטאות הנשרפות זה במזרח העיר, ואילו רבנן חולקים ואומרים, לא, בחטאות הנשרפות זה בצפון העיר. בסעיף הרביעי למדנו מהאיתור של על שפך הדשן, שלפי רבי יוסי גלילי צריך לשים שם קודם דשן מהמקדש. לפי רבי אלעזר בן יעקב, הכוונה היא שזה יהיה מקום של מדרון, מקום משופח, וראינו מחלוקת המוראים האם הוא חולק או מוסיף תנאי. בסעיף החמישי הדגשנו שלפי רבי שמעון שזה רק מי שיוצא טהור, זה ברייתא מדגישה שזה רק מי ששורף ולא מי שמסדר את המערכה או מי שמצית. ובסעיף השישי, עד מתי זה מטמא? אז רבי שמעון אומר עד שיוטח הבשר, תנא קמא בברייתא נותנים יותר זמן, וזה עד שזה יעשה אפר כל טוב.